טוב, אז ככה, אנחנו במוצא פרשת וישלח, וזאת אחת הפרשות הבאמת מסעירות, בוא נגיד. שומעים, הכל בסדר? יופי. ויוצא מצב שהפרשה הזאת מביאה איזה צורת התנהלות שבאה ללמד אותנו משהו מטורף. אני אומר לכם, אם לוקחים רק את זה, אז ממש אפשר ללמוד לחיים דברים מאוד 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 גדולים. והדבר הראשון שבעצם קורה בפרשה, מה זה הדבר הראשון? קורים עוד כמה דברים לפני, אבל הדבר המסיבי שאני רוצה לדבר עליו, הראשון, יש פה כמה, הוא כל הנושא של ההתמודדות עם הפחד המאוד מאוד גדול שיעקב חווה מול עשיו, וללמוד ממנו התמודדות גם עם פחד בכלל, אבל עוד לפני זה, בכלל עם בעיות. כאילו כל מיני בעיות שמגיעות לפתחנו בכל מיני צורות, וריאציות, מקרים, דברים שאנחנו, בוא נגיד, היינו שמחים שיראו אחרת, שיהיו אחרת, ואנחנו בעצם צריכים עכשיו להתמודד עם מציאות שהיא לא כמו שאנחנו רוצים, היינו מאחלים לעצמנו, כל מיני כאלה, ולא חסרות כאלה. אז בעצם יוצא, יאי, זה כל פעם אני מזהה עוד. זה קטע. זה כזה מחזיר אותי. תראו, אנחנו היינו 24 שנה פה ברמת גן, והצפנו לנו ככה, לא מדי, כן? אבל לאולגה, גבעת אולגה. יצאנו מגוש דן, היה כזה, אוויר, שקט. ועדיין געגועים, כן? יש פה, אין מה לעשות. שבת רמת גן, זה היה חוויות שאי אפשר לתאר. אז כן, אז גוש דן לחזור בכזה בית. אז אם אנחנו מדברים על, באמת על המקום של בעיות שמגיעות לבן אדם, וזה כאילו נראה, כאילו מה קורה, אלא השם, למה אתה עושה לי את זה? כאילו כל מיני דברים ש... אבל למה ככה? אתה יכול הכל. דווקא ככה? מה, לא חסר דרכים אחרות ללמד אותי אם צריך, לעשות זה אם צריך? כאילו מה? לפעמים זה נראה כאילו קצת כזה מחרפן הדרכים המאוד מיוחדות האלה. אני מניחה שכל אחד יש לו איזו יכולת הזדהות עם הדבר הזה. והמון פעמים ההסתכלות בעצם שרואים, גם נראה אותה אצל יעקב, אבל רואים אותה בכלל ביהדות, היא בעצם הסתכלות שאחרי זה החסידות חידדה אותה מאוד והביאה אותה כשיטת עבודה ממש, היא בעצם המקום שמסתכל על הכל כחסדו גבר עלינו ואמת השם. חסדו גבר עלינו זה אומר שהמון פעמים יש גבורות, גבורות זה כאילו הדברים הקשים יותר, כמו הרי יש חסד וגבורה, הגבורה זה כאילו הצמצום, הגבורה זה המקום הקשה יותר, הדין. אז לפעמים יש גבורות שאנחנו ממש אומרים, כאילו למה ככה? ולמה ככה? ואומרים לך, גם הגבורות האלה זה חסד שגובר עליך, שבא בצורה של גבורה, אבל הוא חסד גמור לך, הוא חסד גמור לך. הוא בא כדי להביא אותך באמת למקום העמוק, שתראה את מה שאתה צריך לתקן. כי אין לנו איך לראות את זה. הרבה פעמים, אני אומר אתכם, אני יכולה להעיד עליי, אין איך לראות את מה שאתה צריך לתקן. יש דברים שאתה יודע שאתה צריך לתקן. אתה מתקן אותם לאט לאט וזה, אבל יש המון דברים, המון דברים, שאין לך רבע מושג שאתה צריך לתקן אותם. לפעמים כי זה בכלל מאיפה הם, בכלל לא מהפעם הזאת, אתה לא יודע שאתה צריך לתקן אותם. ולפעמים הם כן מעכשיו, ואתה פשוט אחורים, אדם רואה נגעים חוץ מנגעי עצמו, ואומרים בעצם כל נגעי חוץ הם מנגעי עצמו הרי, אז בעצם לא תמיד אתה רואה ובאים להראות לך, זה חסדו גבר עלינו. אבל איך עושים את זה בפועל? איך בפועל אני יכולה ממש לראות בדברים שבאים אליי את החסד שבא לגלות לי תכלס מה אני צריכה לתקן? איך עושים את זה? אז אחד הדרכים המאוד מאוד... נראה לי הדרך הכי, הכי בריאה להסתכל על זה, היא חיפוש של צירופים של דברים שבאים לספר משהו אחד. מה שאני קוראת הרבה פעמים, חיפוש דפוס חוזר. חיפוש דפוס חוזר אומר, המון דברים שקורים לך בחיים ונראים כמו זה קרה ככה, זה קרה כאן, זה בגלל ההוא, זה בגלל זה, זה קרה בכלל בגלל שככה עשיתי, זה טעיתי בעצמי אז קרה לי ככה, זה. אבל כשאתה מעיז להסתכל רגע, בוא שנייה נחבר דברים, איך כתוב לנו, ואלוף חזק מייחד 10 ספירות, אתם מכירים את זה בשירים של שבת, יש כאלה, אז הוא חזק מאחד עשר ספירות, הוא מפריד לא יראה מאורות. אם אתה רוצה לראות איזה אור שרוצים להראות לך, ולפעמים הוא בא דרך כל מיני דברים לא כל כך נחמדים, אתה צריך לשים לב, לחבר כל מיני נקודות שיש לך בחיים, ולקלוט מה חוזר על עצמו. מה חוזר על עצמו? אחד יכול להגיד, הייתי בעבודה הזאתי, ודווקא היה שם סבבה, חבר'ה, זה, בסוף זה נפל אחרי 4 חודשים שהייתי שם, פיתרו אותי כי לא ידעתי איזה תוכנה מסוימת שזה וזה וזה. אוקיי. מעניין שבעבודה ההיא, אחרי זה, שם הוא לא הסתדר חברתי. דווקא את התוכנות הוא ידע, כן? אחר כך רואה שבעוד עבודה אחרי זה, גם אחרי בערך 4-5 חודשים, קרה אותו דבר. הפעם זה היה בגלל שהבוס לא אהב אותו. הבוס פשוט התנכל לו מהרגע שהוא נכנס. אתה מסתכל על זה וזה, ולפעמים זה חוזר לעצמו עוד ועוד. אתה אומר, רגע, מה משותף להכל? שאחרי 4 חודשים בערך קורה את אותו דבר. אתם מבינים? עכשיו, הבן אדם, אם הוא מסתכל על כל מקרה לגופו, אז הוא צודק, פה זה היה ככה, ופה זה היה ככה, ופה ככה היה ככה, ופה אפילו אני הייתי לא בסדר, אני איחרתי שם כל הזמן. הכל סבבה. תסתכל מה משותף, ותראה שכל פעם אתה מחזיק עד 4 חודשים באיזה מקום. מה קורה? בוא נעיז להסתכל מתחת. אם נחבר, נראה עוד דברים שאין לך מושג שאתה עושה אותם כל הזמן. לא סתם קורים דברים, כל הזמן אותו דבר. אתם יודעים, עכשיו, המון פעמים אנשים בכלל לא שמים לב שקורה להם משהו אותו דבר כל הזמן. המון פעמים. לא שמים לב. הם כבר התרגלו שרמת החברות שלהם היא כזאת. למה תמיד זה נעצר שם? איך זה שאין לי אפילו חברה אחת שזה יותר? או למה תמיד, כל מיני למה תמיד. אם תעיז להסתכל על זה שזה בכלל קורה תמיד, תוכל לשאול למה תמיד. אם תשאל למה תמיד, תוכל לגלות את החסד שמתחת לגבורות. אני אספר סיפור קטן על זה, ואז נחזור לראות אצל יעקב איך זה ממש, ממש רואים את זה. שהייתה אצלי לפני הרבה שנים איזה מישהי מתוקה, ממש למדה אצלי באיזה מדרשה, וכל שבוע ראיתי אותה, ובמשך שנה שלמה ראיתי אותה, וכל פעם היא הייתה בקשר שנהיה רציני, ואיזה עושר, ואיזה זה וזה, וזה היה כבר ממש ממש נראה שזה יופי, וזה בפעם הראשונה שזה היה, אני זוכרת שאני דיברתי איתה אחרי איזה 3 קשרים כאלה, אמרתי, בואי נשב רגע, בואי נבין מה הולך כאילו, זה לא יכול להיות, בפעם הראשונה, אוקיי, הבנו ככה וזה, ואז אמא שלו התערבה שם ברמות מפחידות, אתם מכירים את זה 6 פעמים, שזה באמת כאילו, היא לא נתנה לזה לקרות בשום דרך שהיא, לא משנה מה עשו שם, אוקיי, סבבה. אחר כך היה עוד קשר, מאוד רציני וזה וזה, לקראת מה שאחרי זה הלך ודאך, הסתבר שהם רבו על איזה משהו והיא נפגעה כל כך, שבאמת היא לא צריכה אחרי זה לחזור לרמת קשר, שאתה רואה את זה לבד, גם נכון, גם כאילו, אתה יכול להבין את הסיפור הזה אם אתה מסתכל רק על זה. ואז היה לה עוד קשר, ובקשר הזה הכל היה מעולה, והיא אמרה, אוקיי, איזה כיף, שווה זה, בגלל זה לא הלכו 2 הקשרים האלה, כי זה עומד להיות זה, איזה איש, איזה זה, איזה יופי. ושוב קרה שברגע שהיא כבר הלכה אליו הביתה, הוא היה צריך אחרי זה לבוא אליה, היה שם עוד פעם איזה בלגן, לא זוכרת מה בדיוק היה עוד פעם איזה משהו, זה נגמר. והיא בוכה, אומר לי, תקשיב, זה לא יכול להיות, יש עליי איזה כללה, אני אומרת לך, יש עליי איזה גזירה. אני שומעת את זה הרבה, אגב, תדעו לך. נראה לי, יש עליי גזירה. עכשיו, אני לא יודעת, יכול, אני לא אומרת כלום על הדברים האלה, אלא אני לא מתכנת, לא נכנסת אליהם. לא, אני לא נכנסת באמת, כי לא יודעת, אולי, אין לי מושג. אני יודעת פשוט, אני יודעת, בוא נסתכל, ננסה לחפש מה קורה, ואז ממש התחלנו אחד לאחד על כל קשר, זה, ופתאום שמתי לב שבכל הקשרים שלה, זה הגיע לרגע שהיא הולכת אליו הביתה, הוא אמור לבוא אליה, בום, נגמר. אני כזה, אולי קרה אצלהם בבית משהו, אולי מפחיד אותך משהו אצלהם בבית, כל פעם שאת הולכת אליהם, אני מחפשת את הדומה, את המשהו, אז היא אומרת, לא, דווקא המשפחה שלה הוא הייתה סבבה, המשפחה שלה היא אמרתי, בסדר, לא, לא, כמו שאני חושב, בסדר, לא נורא, זה לא, הוא כזה חמוד, לא. המשפחה של, לא, לא נראה שיש שם איזה משהו. אז אמרתי, אוקיי, אז מה יש אצלך בבית? אמרתי, אם אני עכשיו רוצה לבוא אלייך הביתה, אני יכולה? אז היא מסתכלת עליי, מתחיל גמגם איזה משהו כזה, ואז היא אומרת לי, תשמעי, לא. אמרתי, אני לא חייבה אלייך הביתה? אז היא אומרת לי, לא. אמרתי, כי מה אני אראה? כי מה יש שם? כי מה קורה שם? מסתבר שההורים שלה 20 שנה לא מדברים אחד עם השני. ומאז שהיא קטנה, מאז זוכרת את עצמה. כנראה היה שם איזה סיפור, לא הבנתי בדיוק, לא נכנסתי לזה עד הסוף, אבל הם לא מדברים אחד עם השני, והיא אומרת, כל מי שיבוא אליי הביתה, ישר רואה את זה. ישר רואים את זה. הם כאילו, הם אפילו לא, הם לא גרים ביה, הם כאילו באותו בית, אבל אפילו לא ישנים ביחד, כאילו אין להם קשר. ואתה חווה את האנרגיה הזאת כשאתה נכנס, והיא אומרת, ואני, גם חברות לא באות אליי. אף אחד לא בא אליי. אני לא יכולה לדמיין שמישהו יבוא ויראה את זה. והיא כל כך לקחה את זה קשה, את המקום הזה, שאצלה זה לא התעכל, אז היא לא יכלה אפילו לדמיין שמישהו יבוא ויראה את זה, כי ברור שהוא לא ירצה, כאילו היא עצמה לא הייתה רוצה, אז ברור שהוא לא ירצה אצלה בראש, וממילא אין לי מה להביא אותו, אז למה גם שהוא יראה את זה ואז יגיד לי לא? זה כל כך נורא בעיניי ש... ואז אמרתי לה, אז עשינו עבודה, לא משנה, על ההפרדה, זה ההורים שלך, זה את, 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 עד שזה יתעקר, ברגע שזה יתעקר, היא חזרה אל הבחור האחרון, אמרה לו, תקשיב, הבנתי מה קרה, כאילו, זה לא קשור אליך. וזהו, באה אליה הביתה, היא הסביר לו לפני זה, כמה זה נורא בעיניה וכמה זה, אז הוא אמר לה, בסדר, ביגדיל, נו, אז הם לא מדברים אחד עם השני, נו. אז לא, אז לא, אז את לא מהמשפחה שההורים כאלה פוצי מוצי וזה, לא, בסדר. קיצור, הוא לא לקח את זה בכלל קשה. היא, אחרי שהוא בא אליה, לקחה על זה, אחרי קשה, בטח הוא לא רוצה אותי, עכשיו זה זה, עכשיו הוא עושה לי טובה, עכשיו הוא מרחם עליי, בגלל זה הוא רוצה אותי, לא שאני. וזהו, ואז, אבל זהו. כשהבנו מה הסיפור, וזה היה, אני אומר לכם, זה היה מפליא, זה היה כזה, וואו, מאיפה זה בא? אבל כשמחפשים את הדומה, מבינים, תראו מה זה, זה חסדים שהשם עושה שיש חזרה, שקורה לי עוד פעם אותו דבר, שקורה לי עוד פעם, כי אז אני יודעת ששם יש משהו. אם מסתכלים על זה ככה, אז במקום להתעצבן, מנתחים את הדברים, מנסים להבין מה יש מאחורה, ופותרים את הבעיה. פותרים, מה זה פותרים את הבעיה? כאן נכנס מה שהפרשה מספרת. לפתור את הבעיה, זה בדרך כלל, אני אומרת בדרך כלל, בא לי להגיד תמיד, אבל אני משתדלת לא להגיד תמיד, כי תמיד יש גם לא. אז מה שקורה זה בעצם שברגע שאני הבנתי מה הבעיה, רוב הפעמים, הפתרון שלה הוא פנימי. הוא לא לשנות משהו במציאות. לא פתאום לסדר שההורים שלה ידברו אחד עם השני. זה משהו באיך אני לוקח את הדברים, באיך אני תופס את הדברים, באיך אני מבינה את הדברים. ובעצם המון פעמים, וזה העניין של השיעור הזה מבחינתי, המון פעמים דברים שמשגעים אותנו ומחרפנים אותנו וקשים לנו מבחוץ, הם בעצם באים לספר לנו על תפיסה או התבוננות מסוימת או משפט מסוים או דרך חשיבה מסוימת שיש לנו בפנים, והיא זאת שעושה את הבעיות. ובגלל שהיא קיימת, אז מרוב שחסד השם אלינו שהוא רוצה שנפתור את הבעיה, הוא כל הזמן מביא לנו מבחוץ דברים שיעירו את זה ויגלו את זה ועוד פעם ירוממו את זה ועוד פעם לא ייתנו לנו לנוח או לעבור את הגלגול הזה, את התיקון שלנו בעולם הזה, בלי לפתור את הבעיה הזאת. זה חסד שנראה כמו גבורות. זה הסיפור. עכשיו, הרבה פעמים, כשבן אדם מסתכל באמת על דברים שקורים לו, הוא אומר, איך עוד פעם קרה לי ככה? אני לא מבין, איך עוד פעם לא הצלחתי לעבור, איך עוד פעם, כל מיני כאלה. ואם הוא בלי עצבים, יושב עם עצוב ואומר, רגע, מה הסיפור? מה קורה? מה בעצם קרה פה? והוא מתבונן, הוא מתחיל לחפש את הנקודה החוזרת, מה השורש של כל החוזרות, ושם הוא מגלה את התשובה. ואז הפתרון עוד פעם הוא פנימי. אני רוצה שנסתכל בדף שלכם, אתם רואות? אולי אני אקח רגע דף כמו שלכם, כי לי יש קצת אחר. זה בסדר? דור, אוקיי. אז בעצם אנחנו נסתכל במקור של יעקב, של וירא יעקב מאוד ויצר לו, השלישי. אתם רואים? אולי לפני זה אני אגיד עוד משהו. זה משהו שקראתי גם אצל הרב זקס השבת, תמיד כיף לקרוא אותו. והוא מדבר על זה שיעקב איש תם יושב באוהלים. כזה חמודי, כזה תמים פשוט. באמת לא עושה בעיות, ממש באמת, בחור טוב, מסיג, בחור טוב. וכל פעם יש איתו בלגנים, מהבטן עם הגויים בבטנה והבלגן הזה, והוא מנסה יוצא עוקב אחרי עשיו, ואז גם בתוך החיים שלו עם עשיו, בלגן אחד גדול, הוא גם יודע שהוא אמור לקחת את הבכורה. איך רואים שהוא יודע את זה? איך רואים שהוא רוצה את הבכורה? הוא לא בכור, הוא לא בכור. הוא ניסה לצאת ראשון, לא הלך. הוא לא בכור, איך רואים שהוא רוצה את הבכורה? נכון, הוא מבקש אותה, הוא בא ורוצה לקנות אותה. מה זה אומר? שהוא רוצה אותה. הוא זה שבא עם ההצעה הזאת. אתם קולטים את זה? זה מההתחלה הוא יודע שהוא במקום שלו, אבל הוא צריך להיות בעוד מקום. איזה מקום? שלו. בלגן, בלגן. האח הזה, והוא לא כזה קטלקניה, מה שנקרא. הוא לא בן אדם פשוט. הוא חתיכת יודע לדבר ולצוד אנשים בפה. והוא חתיכת אחד שיודע להסתדר בחיים. והוא כזה, זה חצי עבריין, אם לא פלוטר, ואיזה, או מלא, לא צריך לקרוא לזה. ובעצם, אני אמור לקחת לו משהו, שבעצם למען התיקון שלי ולמען ההמשך של עם ישראל שיצא ממני, אני צריך לקחת משהו שנמצא אצלו. קשה, קשה, בלגן. ואז בשביל לקחת את זה, הוא מתחיל, הוא מנסה בדרך של בוא נקנה את זה קודם באמת. אז הוא מוצא את הדרך. ואז אחרי זה עדיין הוא צריך לעשות כאלה מהלכים שהם כאלה לא מתאימים לו, כדי להשיג את מה שכבר הוא כבר קנה, אבל להשיג אותה בפועל מאבא שלו. ועשה בלגן, ועוד אחרי זה, הוא רודף אחריו, וצריך לברוא, מה, כאילו תורף, תורף, וואי וואי, הבן אדם. ואז הוא גם התחתן, עוד פעם בלגן. עוד פעם קנאה, תראו, עוד פעם קנאה. רחל, לאה, צרות אחת לשנייה, עוד פעם תאומות, כאילו. עוד פעם שתיים באותו תפקיד, כאילו. ואז הבלגן עם כל האחים שמקנים ביוסף. וכל הזמן קנאה, וזה מקום כזה שמנסה להשיג את מה של השני. אתם מבינים מה אני אומרת? עכשיו, אם כל דבר בנפרד, אתה אומר, בסדר, כי הם שתי, הוא לא מתכוון להתחתן איתה, יצא בלגן כי ככה זה, נכון? הוא בכלל לא רצה להגיע ללבן. הוא השם שהוא נולד לה, הוא. אבל כשאתה מסתכל, אתה אומר, רגע, בואי נסתכל, החיים שלו מסובכים. החיים שלו מלאים בלגנים, ורובם קשורים לקנאה, ורובם קשורים ללקחת מקום, ללקחת מקום. אם נסתכל על כל הדברים, אנחנו אומרים, לקחת מקום של מישהו שכאילו לא שלי. זה, אתם, נכון? מסכימות? עשו לי בראש. יופי. ואז יוצא שרואים שאיך מתמודד יעקב עד הרגע הזה שהוא בעצם נפגש עם שרו של עשיו. איך הוא מתמודד? עם כל הסיפורים. איך הוא מתמודד?
בורח.
הוא בורח. הוא עוקף. ויעקב, יעקב. זה כזה, הוא עוקב. הוא עוקב. העקב למישור, העקום. הוא בא מסביב. הוא נמנע מאימותים, הוא נמנע מאימותים לחלוטין. הוא לא רוצה, לא רוצה לעמוד מול עשיו, לא רוצה לעמוד, אפילו לבן שהוא כבר מעיז להגיד לו, למה זה ניתן? הוא לא באמת בא ואומר לו, סליחה, מקח טעות. מה זה הדבר הזה? הוא יכל להגיד את זה. הוא לא אומר את זה. הוא מקבל, הוא יאללה זורם, יאללה כנראה משמיים, הכל משמיים, הכל כאילו צריך, זהו, וזהו. רחל ככה, זה הכל הוא מקבל. באים אליו, אומרים לו, טורף, טורף, זה אחרי זה, אבל יש כל מיני דברים שקורים לו, והוא בעצם סוג של מקבל. ואז, ברגע הזה שהשם אומר לו, קום, לך אל ארץ אבותיך, אז הוא יודע שהוא חייב להתאמת, כאילו, הוא יודע את זה. מת מפחד, אבל יודע שאין לו ברירה. אני חייב ללכת ולהתאמת. ועדיין, מתי הוא בא? בלילה. עוד פעם הוא מנסה, אולי אני אכנס כאילו דלת אחורית כזה, אולי לא ישר, לא באור יום, לא בכזה, כן, אני בא, מה קרה? זה שלי, כמו זה שלך פה, זה אף אחד לא זה, לא, בשקט, ושוב הוא מתכונן, הוא אפילו לא יודע איך לבוא לזה, הוא מתכונן לככה, לפי מה? לפי מה שיבוא מהצד של עשיו, אם הוא יבוא ככה, אם הוא יבוא ככה, תהיה אתה, תגיד מה יש לך, תבוא איך שאתה חושב, ותבוא. המון 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 מקום של כאילו להסתדר לפי מה שהחיים יביאו, להסתדר לפי מה שיבוא מולי, זה מה, כך הוא התנהל. אלא שהקדוש ברוך הוא חסדו גבר עליו, והוא בעצם אומר, ותראו, זה לא סתם שפתאום הקדוש ברוך הוא החליט להביא לו את צרו של עשיו. מה קדם לזה? בואו תקראו במקור הזה שאנחנו השלישי אצלכם. וירא יעקב מאוד, ויצר לו. כן? אומרים, גם וירא זה הפחד, ומה זה ויצר לו? אומרים, המפרשים אומרים שהיה כואב לו, צר לו, על זה שהוא מפחד. וזה עכשיו, זה מה שהוא מתפלל. הוא אומר, ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם, ואלוהי אבי יצחק, השם האומר אליי, שוב לארצך ולמולדתך, והיטיבה עמך. אתה שאמרת לי, אני יודע שאמרת לי שיהיה לי טוב, אני יודע. ועדיין קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לי שני מחנות. הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויקני אם על בנים. ואתה אמרת, היטב וטיב עמך, ושמתי את זרעך כחול הים ולא, אשר לא יספר מרוב. כאילו הוא אומר להשם, תקשיב, אני יודע שאמרת לי שיהיה לי טוב, אני מת מפחד. וצר לי, הוא חוזר אחרי זה, ואמרת לי שיהיה לי טוב, אני יודע, כאילו, איזה מקום כזה, שכאילו, אני לא אמור לפחד עכשיו, אוף, אני לא אמור לפחד עכשיו. ממש, קשה לו. ואז הוא מבקש בעצם, מה הוא מבקש מהשם? מה הוא בעצם אומר להשם? הוא אפילו לא כתוב איזה בקשה ברורה. הוא בעצם רק מספר לו כמה כואב לו שהוא מפחד. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אני לא מרגיש ראוי, אני מרגיש שאולי זה, ואולי באמת הברכות, ואולי חסדי אבות כבר נגמרו, ואולי מלא בלי דברים, אולי לא מגיע, אולי באמת יקרה לי רע. הוא אומר, אבל אני יודע שהבטחת לי טוב. כאילו, הוא מסתבך עם המקום הזה, חבל על הזמן. ואז מגיע הרגע הזה, בעצם התפילה שלו ביקשה, תעזור לי לא לפחד. זה מה שהוא בעצם ביקש בתפילה הזאת. בא הקדוש ברוך הוא ושומע את תפילתו ומביא לו את ההתמודדות הפנימית עם נקודת הפחד שלו הכי גדולה, לפני שהוא מתמודד איתה בעולם החיצון. זה מובן, כאילו, מה קורה פה? אתה מפחד, אתה קודם כל מתפלל. אתה מתפלל, אומר השם, תקשיב, לא נעים לי, אבל אני מת מפחד. אני יודע שאני אמור מה זה להאמין. אתה אמרת לי בעצמך, בוא, אני יודע שאני בדרגה כזה, כנראה מספיק גבוהה שאתה באת, אמרת לי. ואני, מה אני אעשה שאני עדיין אנושי שכזה, מפחד, מת מפחד ממנו. ואז הקדוש ברוך הוא, הקטע המפורסם והידוע, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו עד עלות השחר. מעניין שזה גם איש. איפה עוד כתבו לנו איש? אצל יוסף אחרי זה, שכאילו מחפש את האחים, לא מוצא, ואז הוא פוגש איש. רואים, האנשים האלה, כאילו, הם מלאכים, שבאמת באים בעצם לעזור בתיקון שאמור לקרות. יש רצון אלוקי שכך וכך יקרה, והמלאכים האלה, כשאתה בורח מהכיוון שלך, הם פשוט באים ואומרים, לא, לא, לשם. לא, 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 אתה תתמודד. לא, אתה תעשה. וכאן גם יעקב ניסה, היה אמור לברוח, שכחו לו את הפח שמן, אגב זה אותו פח שמן שאחרי זה בחנוכה, אתם יודעים שזה אותו פח שמן, כן? זה אותו פח שמן, אתם מוכר לכם? אומרים שפח השמן, שהוא הרי שכח פחים קטנים, הלך חזרה להביא אותם, ואז קרה לו כל הסיפור הזה, זה פח שאף פעם לא הפסיק להתמלות. כמה שהשתמשו בו, הוא התמלה שוב ושוב ושוב. אומרים שהוא עוד היה מימי האדם הראשון. כשהאדם הראשון בבורא מיורי האש, הקדוש ברוך הוא מוצא שבת, חלקון מתקשר פה עכשיו, גם מוצא שבת, חנוכה עוד שנייה. במאורי האש, האש לא נבראה בששת ימי המעשה, היא נבראה במוצאי שבת. ובמוצאי שבת הוא קיבל פח כזה, שהיה בו תמיד שמן, לא ייגמר לך לעולם שמן. ואז הפח הזה עבר מאדם הראשון, לנוח, מנוח לשם, משם לעבר, עבר יעקב, קיבל אותו, כן? ואז מיעקב הוא עבר, הוא בעצם פה, אחרי זה הוא יעבור לנו עוד את כל המסלולים ליוסף, ומיוסף למצרים, וממצרים הוא למשה, וממשה, משה היה לו את אותו פח שהוא איתו, את כל שמן המשחה, שהוא קידש את אהרון, את כל הכלים, ואותו פח לא נגמר לעולם. והפח הזה כשהגיע באחרי עוד הרבה גלגולים לבית המקדש, הוא לא היה איפה שכל השמנים. בגלל זה שתימו את כל השמנים, לא היה סיכוי שיתמו, הוא בכלל לא היה שם. הוא היה ממש, יש אומרים בקודש הקודשים ממש, אבל הוא היה פח לא קשור. אז פח כזה חוזרים בשבילו, כן? פחים קטנים, ואז הוא חזר. והאיש הזה שנאבק איתו עד עלות השחר, ויר כי לא יכול לו, כן? המלאך ראה, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב באבקו עמו. ויאמר, שלחני כי עלה השחר. אתם מכירים, יש פה מדרש שמספר שכל מלאך, בכל מהלך חייו האינסופיים, יש לו פעם אחת שהוא שר לפני השם בעצמו. תדמיינו שכאילו יש לו פעם אחת שהוא מופיע בעצם לפני השם, ממש הוא עצמו. ואומרים שבאותו בוקר זה היה התור שלו. והוא אמר לו, תקשיב, תשחרר אותי. באתי אחלה, אבל יש לי תפקיד יותר רציני עכשיו, תעזור אותי. אומר לו, לא, לא עוזב אותך. איפה אנחנו? שלחני כי עלה השחר. ואומר, לא שלחך, כי אם ברכתני. ויאמר אליו, מה שמך? ויאמר יעקב. תקשיבו, גם יעקב זה בעתיד, יעקב, הוא תמיד יעקב, הוא תמיד יעקב, יאו. כמה שאלה תמיד יעקב? זה קשה. ויאמר, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. בו ברגע שבעצם יעקב הופך את שמו לישראל, הוא בעצם נהיה במהות חדשה, כי פה זאת הפעם הראשונה שהוא גם עשה משהו חדש, לא מרצונו אגב, כן, מרצונו העמוק. הקדוש ברוך הוא נתן לו, חסדו גבר עליו, הוא נתן לו את רצונו העמוק לא לפחד, הוא יודע הקדוש ברוך הוא, איך לא מפחדים? מתמודדים. איך לא מפחדים? באים ומצליחים. הניסיון הוא זה שנותן לך, אתה כבר לא מפחד, כי עשית את זה כבר כמה פעמים, אתה יודע, נכון? בחיים. ההתמודדות עם מה שאתה מפחד ממנו, היא הדרך הכי טובה לצאת ממנו. איך מתמודדים? צריך אמונה, צריך אמון, צריך להעיז, צריך אומץ. הוא ביקש את זה וקיבל את זה. ובעצם ברגע ששמו ישראל, הוא בעצם, וגם אומרים לו בפירוש, שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל, נקודה, תמיד תוכל, תוכל זה בעתיד. לא ויכולת, ותוכל. ובעצם בו ברגע הפחד שלו נעלם, ותשימו לב שכשהוא פוגש אחרי זה את עשיו, אין לו שום בעיה, תקשיבו, אין לו שום בעיה. איך רואים? רואים שאחרי שהוא שלח לו את המתנות וזה, אז עשיו אומר, תראו למה, ואמר עשיו, יש לי רב. אחי, יהיה לך אשר לך, אני לא צריך את המתנות. ויאמר יעקב, אל נעים מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך, כראות פני אלוהים. כבר ראיתי את האלוהים שלך, אני כבר נלחמתי בך כבר מקודם. אני רואה אותך ואני כבר רואה שאני כבר, אני כבר לא מפחד. אני כבר יודע שאני יכול לך. ותרצה, ניקח לה את ברכתי אשר הובאתי לך, הובאת לך, כי חנני אלוהי וכי יש לי קול. יש לי חול. שימו לב, מה ההבדל בין חול לרב? רב זה יש לי הרבה, אבל יש לו גם סוף. קול זה בעצם אני מחובר לאדון הקול. כל מה שאני אבקש, תמיד יהיה לי איזה מין ידיעה ברורה וביטחון כזה, שזה ממש כאילו מקום אחר. וגם רואים שהוא עושה שם במפגש עם עשיו שבע השתחוויות. לא משנה שבמדרש מספרים שבאה השכינה מול פניו וכל השתחוויה הייתה לשכינה. אבל הוא השתחווה בפועל שבע פעמים. למה לא הפריע לו להשתחוות לו? למה הוא ככה בא הזה? והוא אומר לו, עבדך, אני עבדך. קראות פני אלוקים? מה זה? הוא אומר, זה כבר לא מזיז לו. הוא כבר מעל זה. זה כמו שתי אנשים שיש ביניהם, נגיד כזה, קצת תחרות על אותו מקום, נגיד. אז אם אחת תגיד לשנייה, וואי, איזה מדהים מה שעשית, אז זה כאילו מוריד אותה כזה. וואו, איזה מעניין, נכון? ואם השנייה תגיד לה, אז הם כזה, יש ביניהם כזה, אף אחד לא אומר שאני כלום, כזה. אבל אם אחת היא כבר מעבר לזה, היא כבר יאללה, היא יודעת שטוב לה עם עצמה, איך שהיא כבר, אין לה את המקום. אז כשהייתי, היא תוכל להגיד לה בכיף, וואי, איזה מהמם מה שזה, וואי, איזה מהמם. לא מזיז לה, לא מזיז לה. נכון? כי כשהיא גדלה, זה בכלל לא מזיז את המקום שלה, כי טוב לה במקום של הנקודה. לא עושה לה איזה... זה בדיוק מה שקרה ליעקב. הוא כבר הגיע למקום כל כך שלו, שזה פשוט לא הזיז לו. הוא התמודד עם הפחד שלו. זה הסיפור. הוא פתר את הנקודה הפנימית. אותו דבר, כל הסיבוכים שבאו עליו כל החיים, הם מהמקום שמנסה להגיד לו, תתמודד עם הסיבוך. אל תסתדר איתו. אל תעקוף אותו. אל תבוא לו מהצד. אל תהיה רק בחזקת סבבה, סבבה. תהיה במקום שאומר, רגע, מה נכון, מה לא נכון, מה אני עושה, מה אני לא עושה, מה... תתמודד ישר, תהיה ישר אל. בלי לעקוף אף אחד בסיבובים האלה. ובאמת, הרבה הרבה יותר טוב, מהרגע שהוא מגיע לישראל, מה כתוב? היבוא יעקב שלם עיר שכם, שלם. אומרים שלם בממונו, שלם, אפילו הרגל שלו חזרה למקום, באמת, טוב. ושלם, הכל היה שלם, הוא היה פנימית שלם. היה לו טוב, עם כל המקום הפנימי שלו. לא, לא, לא הזיז אותו. עכשיו אני רוצה לדבר עוד קצת על פחד. אולי עוד, לא, לפני הפחד, אולי אני אגיד לכם על כל הבורחות מאימות הזה, חצי מילה.
עכשיו יש לו שאלה לפני? כן. למה שכנע אותך? למה כל כך קריטי שהוא
ייקח
את
זה? יעקב את זה.
אם כל כך הוא מעז, אז כאילו, נחפת לי.
אני אגיד לך, זו שאלה טובה. יש כזה עניין, בהרבה, יש אפילו בהלכה אפילו יש דבר כזה, שמדברים על זה שאם אני נותן למישהו מתנה והוא מקבל אותה, זה כאילו הוא אמר סבבה, הכל טוב. למה אומרים שאני מבקש סליחה שהוא יגיד בחול? הוא כאילו קיבל, כאילו זהו, תקבל. כשמישהו נותן מתנה והשני מקבל, כשמישהי נותנים לה טבעת והיא מקבלת, נשואה. כאילו, זה לא צחוקים. המקבל חשוב.
כאילו ברגע שהוא מקבל,
אז הוא
מקבל זה שיעקב מעליו?
לא, יעקב לא אמר שהוא מעליו. יעקב אמר שלום בינינו, כאילו במילים אחרות. הנה, אני אוהב אותך, אתה אוהב אותי. אגב, התחבקו, בחו אחד על השני, קטעים היו שמש סרט ערבי זה. אבל כאילו, ברגע שהוא קיבל, והיה חשוב ליעקב שהוא יקבל, הוא יראה כמה פעמים. כי ברגע שהוא מקבל, הוא כאילו אומר, אוקיי, הכל טוב. קיבלתי ממך מתנה, אז אני בסדר איתך. אוקיי. הבורחות מאימות... אני, נגיד על זה עוד משהו רק אחד, שהרבה פעמים, גם רואים הרבה 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 אנשים שמהמקום הכי טוב בעולם לא רוצות להתאמת, לא רוצות, נכון? למה לעשות מלחמות? נברור את המלחמות שלנו הרי נכון? לא, לא רוצים. אז לא אומרים לא, ומשתדלים, כל הריצוי וכל המקום הזה של המוכר, אתם מכירו את זה? זה מובן? על מה אני מדברת? אז מילה אחת על זה, שכתוב לנו... ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. ולפני שכתוב ובחרת בחיים, זה נראה החיים והטוב כיחידה אחת, המוות והרע כיחידה אחרת. נכון? ככה שומעים. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ממש מחולק. וזה נראה שמי שטוב הוא כאילו חלק, זה הוא בוחר בחיים, אבל אז באים ואומרים לו, ובחרת בחיים. בחיים, מפרידים את החיים והטוב ואומרים, לא, לא, קודם כל החיים. לפעמים זה יהיה יחד עם הטוב, לפעמים זה יהיה גם להיות פחות נחמד. נגיד במקרה של יעקב, לבחור בחיים זה היה להילחם עם שרו של עשיו. לפעמים לבחור בחיים זה להגיד לא. לא תמיד להיות חמוד כזה, לפעמים זה להגיד לא. כי אם אני אגיד כן, אני כבר קרסתי, זהו, נגמר. עוד דבר אחד יסיבו עליי, אתם מכירים את זה? נגמר. ולפעמים המקום הזה של ה... של היכולת להגיד לא, לשים גבול, להיות כאילו הפחות טוב, היא הבחירה בחיים. צריך לזכור את זה, זה הערה קטנה לגבי זה. כשבעומק באמת זה ואהבת לך כמוך, כמו שאני משתדל בשבילך. אני צריך להשתדל בשבילי. הרבה אנשים שהם בוחרים בטוב, שמים את עצמם הרי האחרונים, אתם מכירים את זה? וכאילו, באמת, זה חשוב לדעת שאני טוב להתאמץ למען האחר הכי בעולם, וטוב לעשות למענו וזה. אבל דברים בחיים הפרטיים שלנו, לדעת גם לשמור על המקום שלך, לדעת גם לדעת איפה זה כבר, מה שנקרא רק שלוש מצוות יערק ובל יעבור. לא צריך למות בשביל כל מיני דברים מסביב עם קטנים ש... אוקיי? ועוד מילה על, על המקום הזה של המוכנות גם לא להתעמת לפעמים, וזה בסדר, יש עוד לימוד מיעקב שכתוב, ויהב יעקב את רחל, ורחל עקרה. ואחרי כמה פסוקים כתוב, ואיחר אף יעקב ברחל, ותהר רחל. אז רואים שזה קשור אחד לשני. שהם היו כל כך באהבה שלא היה אני ואתה. היה אחד כזה גדול גדול גדול, שיכול זה דבר הכי בעולם בעולם. אבל עובדתית לא היה ביניהם הפרדה כזאת. חוסר הסכמה לפעמים, מה אתה חושב, אני כאילו כזה. לא היה קונטרה. ואז בעצם מרוב אחדות לא היה יכולת הולדה. וברגע שהם רבו, זה רבי פנחס מקוריץ כותב את זה, ברגע שהם רבו, ברגע שהיה אני חושב ככה, את חושבת אחרת, דווקא המקום הזה שיכל היה להפריד ביניהם, יצר שניים, ומזה הייתה הולדה. נכון? והיו לבשר אחד, אבל זה אומר שהם שניים, שהיו בשר אחד. פה מדברים על אחדות כזאת, שלפעמים אין אפילו שניים. צריך לדעת להיות גם שניים, ועדיין אהבה ביניהם, וביחד, והכל. אבל זה בדיוק המקום שלפעמים בוחרים בטוב כזה, שכבר אין אפילו חיים. אתם מבינים מה אני אומר? שאלות אני רואה שאלות, אבל נמשיך. טוב. ואז הקדוש ברוך הוא בעצם מבקש לנו להתמודד, ואנחנו נכנסים פה בעצם למקום של הפחד. בכלל, עבודה מול פחד. רק כמה זמן יש לנו? אנחנו עד איזה שעה, אנחנו נפיל לשאלתי. כן, תתחילים לדבר. אחרי זה מה? אנחנו בודקים את
השעה
בעיקרון. אז עוד כמה זמן? אוקיי. רגע, אז את זה אני אוריד שנייה. אני יכולה לשים לכם פה בינתיים? או שתיקחו את זה ציגוי וזה מפריע לכם. טוב, אז כשמדברים על פחד, אז צריך לדעת שפחד, העבודה שלו, לא סתם אומרים והעיקר לא להתפחד כלל. למה העיקר לא להתפחד כלל אצל רבי נחמן? זאת שאלה. מה יש? זה המון דברים שהם חשובים. למה זה כזה עיקר? אומרים, כי בעצם תשימו לב שמה ההפך מפחד? איך? את אומרת אדישות? אוקיי, רגע, אחר כך הסבירי לי איך בדיוק.
אומץ,
זה, אני חושבת שזה לא ההפך מפחד, זה הדרך לצאת ממנו, זה כבר המעשה שלה. מה ההפך מפחד ממש? יש פחד?
ודאות.
איך?
ודאות.
ביטחון.
אולי שלווה.
אם יש לי ודאות, אז יש לי ביטחון. אז אין לי פחד. יש לי שלווה כשיש לי ביטחון, אז אין לי פחד. כן, הפחד והביטחון, אבל מה יוצר ביטחון? אמונה. אמונה היא ההפך מפחד. כשאני נגיד אומרת לעצמי על מישהו שאני יכולה לבטוח בו, אני יכולה לספר לו דברים, אני לא מפחדת שהוא יעשה עם זה משהו, אני לא מפחדת שהוא ייקח את זה לרעתי, אני לא מפחדת שהוא יספר את זה, אני בוטחת ומאמינה בו. הבן אדם אמין בעיניי, אז אני יכולה לספר לו. אם הוא לא כזה, אני עוד לא יודעת אם כן או לא. אני יכולת, אבל יש לי חשש. אז אני מפחדת לספר לו, כי עוד אין לי אמון. אם ככה זה עובד, אם אני מאמינה נגיד שהשם באמת באמת כל מה שהוא עושה זה לטובתי, גם אם זה נראה לי ככה, 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 אז אין את הפחד. זאת אומרת, גם אם קרה ככה, כנראה שזה לטובתי. עוד מעט נראה שזה לא מדויק. בעיקרון זה נכון. עוד מעט נראה, ממש נראה אנשים ופסוקים שמראים שהאנושיות עדיין נמצאת עם כל האמונה בעולם. אבל כשהאדם במקור, האדם ככל שהוא יגביר את האמונה שלו, נגיד בוא ניקח בעצמו, יגביר את האמונה שלו בעצמו, הוא יאמין בעצמו שהוא מסוגל לעשות את זה, גם אם הוא עוד לא עשה את זה עד היום נגיד. אבל אני מאמין בעצמי שאני יכול, או אם אני מאמין שאם אני אנסה, אולי אני אקשר כמה פעמים, אני אצליח. יש לו איזה ביטחון עצמי, יכול להיות איזה אמון. יש לו איזה אמון גם, אפילו אם אני אקשר, אני אמשיך, לא נורא. איזה אמון, איזה ביטחון. הוא מאמין, אז הוא לא מפחד לנסות. הוא מאמין בעצמו, אז הוא לא מפחד גם אפילו להיקשר. ואם להיקשר, איזה מין אמון כזה. כנ"ל בקדוש ברוך הוא. כן? כנ"ל בקדוש ברוך הוא. ואנחנו רואים, בואו תסתכלו רגע במקור הראשון שלכם פה. יש שם, ויומר שמואל, שמואל הנביא. איך קראו לשמואל הנביא עוד? הרואה. על מי מדובר? שקול כנגד משה ואהרון ביחד. אין דברים כאלה, זה כאילו באמת אחד הנדירים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תמליך את דוד. עכשיו צריך לדעת שעם אותו פח שמן שהוא המליך בעצמו את שאול, שמואל המליך את שאול, ברגע שיורד על מישהו שמן המשחה, הוא יודע דברים, הוא רואה דברים, הוא רואה למרחוק, ככה כתוב. נפתח לו איזה משהו שפשוט כנראה מסתובב פה איזה ידע פה שאנחנו לא יכולים לראות אותו, ושאם משהו ימשוך אותנו בשמן המשחה שכזה, אז כנראה פשוט אנחנו נראה את זה כמו כזה. מדליק, נכון? לחשוב על זה? יפה. אז שמואל הנביא המליך את שאול, הוא יודע ששאול רואה הכל, יודע הכל. בא הקדוש ברוך הוא אומר לו, בבקשה לך תמליך לי את דוד המלך. ומה קורה לו? הוא מפחד. ויאמר שמואל, איך אלך? תודה רבה. ושמע שאול והרגני. כשהוא אומר לו, לך תעשה את זה, הוא אומר לו, אימאלי. אימאלי, תקשיב, שאני מפחד משם. אני אומר, אני השם. אני אומר לך, לך תעשה את זה. אתה מפחד לי מבן אדם? לא, כאילו, על מי מדובר? תבינו כמה זה אנושי. הפחד, כמה זה אנושי, כמה זה כאילו, ובמילא תגידו, השם היה אומר לו, שאול, אתה שם לב מי מדבר איתך פה? שמואל, שם לב, איי, זה אני? לא, הוא לא אומר לו איזה בונה. לא, מה הוא אומר לו? ויאמר השם, עגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת לזבוח להשם באתי. זורם איתו, כאילו אתה מפחד? אתה מפחד ממה שאול שמואל יגיד? מה שאול יגיד? תמיד זה דלבל ביניהם. אתה מפחד ממה שאול יגיד? אז סבבה, אז תיקח סיפור כיסוי. קח גלת בקר, תגיד שאתה הולך לסבוח. מה זה? זה נראה הדבר הכי מצחיק בעולם. אבל ככה השם, הוא לא שופט אותו על זה שהוא מפחד, הוא לא אומר לו, וואלה, חשבתי שאולי אחד בעולם איתי. לא. הוא אומר לו, אוקיי. אז תיקח עגלה ותגיד ככה, הכי אנושי בעולם, העגלה תעזור לך יותר מזה שאני אומר, כן. והוא לוקח אותה, הוא לוקח את העגלת בקר הזאת, וקראת לישי בזבח, כאילו באמת אתה הולך לסבוח, אתה הולך להביא קורבן ותזבח, ואנוכי הודיעך את אשר תעשה, ומשכת לי את אשר אומר אליך. אתה לא הולך וכבר הולך לזה, אתה באמת עכשיו, אני אומר לך לא. אני אומר לך, אתה הולך לסבוח, ואז גם עם שמן המשחה, כל הידע שלו יהיה שבאמת אמרתי לך ואתה הולך לסבוח. תהיה בראש שאתה הולך לסבוח. אחרי זה כבר שתהיה שם, אני אגיד לך כבר. הולך איתו, הקדוש ברוך הוא הולך איתו עם הפחדים שלו, הולך איתו עם איפה שהוא נמצא, זה מדהים. זה מדהים. אותו דבר קורה עם יעקב. אתה מפחד, אני אעזור לך. אני ישנה סדרי בראשית כדי לעזור לך. אני אביא את המלאך בעצמו של עשיו כדי שתתמודד איתו לפני שתגיע. מטורף. זה כמו איזה מישהי שמפחדת כזה מהשיחה הטלפון הראשונה עם הדבר. אז עושים לה כזה חזרות, בואי נעשה חזרות. אז אני אהיה זה, ואת תהיה זה. כאילו, ונעשה חזרות כדי שכאילו תתרגלי ותרגלי, כאילו את עשית את זה כבר ואז תוכלי לרדת. ככה השם עושה איתו. כאילו, זורם איתו. עם הפחדים שלו. אגב, מי עוד ראינו שפחד? והשם נתן לו משהו לעזרה. משה. הוא מפחד, אני לא יודע לדבר, כבד פה וזה. אהרון יהיה לך. הרי לכאורה מה? אני אומר, מי שם פה לאדם? אני כאילו, אני אעשה שקראת לא מדבר. במקום להגיד לי, אז תעשה שאני לא אדבר זה, תעשה לי שאני לא אגמגם. לא. אני לא, אני... טוב, אז נביא אחד. קטע. אבל ככה שאין כל הזמן הולך איתנו. אגב, הוא הולך ככה עם כל אחד ואחד. איך שאתה, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. אבל השם רואה את הרצונות העמוקים שלך, והוא כל הזמן ייצור סיטואציות שיגרמו לנו בעצם לראות בסוף את מה שאנחנו לא מצליחים לראות, או להתמודד עם מה שקשה לנו להתמודד, כי בעומק אנחנו רוצים לצאת מזה. אז השם כל פעם נותן לנו איך לראות את זה, איך לצאת מזה, ואיך זה. כן, זה ממש מדהים לראות מה צריך כדי לראות את זה, מה צריך לעשות כדי באמת להצליח להבין מה מתחת של הדברים, או מה שרוצה להראות לי, מה צריך, מה הדבר שצריך לעשות?
להאמין.
להאמין, אוקיי, ו? איך? להתפלל על זה, זה הסיפור, להתפלל על זה. כולם התפללו על זה. שמואל אומר להשם, תקשיב, אני מפחד, זה דיבור עם השם, דיבור עם השם זה תפילה. תפילה זה קשר, זה מה אני מפלל, מה אני מייחל, מה אני... תפילה זה קשר, אז בעצם הם מפנים את כל הפחד למעלה, אומר השם, תקשיב, אני מפחד, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע מה לעשות. אותו דבר יעקב, אני מפחד, אני לא יודע מה לעשות. הוא אפילו לא אמר משהו, הוא רק אמר אני מפחד. ואותו דבר משה, ואותו דבר יש עוד כמה כאלה בתנך, שרואים ממש פחד, תשובה, פחד, תשובה. הכל אבל מלווה בתפילה. תפילה זה הדבר הראשון שאדם צריך לעשות, וגם רואים שדוד המלך בתהילים אומר את זה ממש ממש חזק וברור. הוא אומר, הוא רואה עם דרך עוצב בי, ונחני בדרך עולם. יש דרך עוצב, יש בתוכי, משהו שגורם לי לעצבות, גורם לי לבלגן, גורם לי... הוא ראה אם דרך עוצב בי. אם יש בי משהו כזה, בבקשה, תנחה אותי בדרך עולם. מה זה דרך עולם? אם דרך עוצב לא רוצה, תנחני בדרך עולם, שמחה. תנחה אותי בדרך שתהיה נכונה, שמחה, בריאה, טובה, כל הדברים הטובים. בעצם זאת התפילה, זאת הבקשה, זה מספר אחת. זה הדבר הראשון שצריך לעשות עכשיו. בכלל, אז אתה יכול להגיד, אם יש בי איזה משהו שאני לא רואה, ואתה רוצה, ואני רוצה להיות בשמחה, אני רוצה להיות בקשר איתך הכי נקי, בלי פחדים, בגלל זה העיקר לא לפחד כלל, כי ההפך זה אמונה. אז אם אני רוצה להיות באמונה ממש, אני צריכה כל פחד שאני יודעת עליו, להעיף אותו. לא כזה קל, נכון? לא כזה קל. כל, יש הרבה שיודעים את פחדיהם, זה יופי, אני מפחד מזה, זהו, נקודה. קודם כל, השם לא שופט אותנו על זה, זה הכי הגיוני בעולם. מצד שני, הוא כן אומר לכל המקרים האלה, תפחד, אבל תתמודד. הוא לא אמר למשה, אתה מפחד, טוב, טוב, אוקיי. תחפש את זה מישהו אולי שלא מפחד מזה. לא, הוא אמר לו, בוא, נעזור לך, ואתה תעשה את זה. אותו דבר הוא אומר לשמואל, אותו דבר הוא אומר ליעקב, ואותו דבר הוא אומר בעוד מקרים. אתה תעשה את זה. איך תעשה את זה? קודם כל תבקש עזרה. תתפלל על זה. דבר שני, תעיז להתמודד. תעיז להסתכל על נקודה. תבקש לחשוף, תבקש השם, תראה לי את הדפוס החוזר בחיי, או דפוסים חוזרים בחיי, שאני אדע בכלל להסתכל עליהם. ואז להתפלל על זה שיאללה, אז את הנקודה הזאת תעזור לי לפתור אותה, ואז לפתור אותה. שנייה, נראה איך עושים. שימו לב עוד דבר על פחד. רגע. יש כמה סיבות לפחדים שלנו. יש פחדים, קודם כל, אולי נעשה את זה יש פחדים שהם באים בקטע של של פחד שלי כאילו מעצמי, שאני לא יכול, שאני לא מסוגל, כן, כאלה. פחדים שבעצם החוסר אמון שהוא הפחד הוא חוסר אמון כלפי עצמי. כן, אני פחד ש אני לא אצליח, אני מפחד שיתחקו עליי, אני מפחד שיקרה לי ככה, לא יודע, כל מיני כאלה. זה סוג פחד אחד. ויש סוג פחד אחר שבעצם אומר, אני סבבה. לא יודע למה השם תמיד שם לי רגליים. מכירים את זה? העולם לא מבין את האומנות שלי. אני סבבה. אני דווקא ממש מאמין בעצמי. אבל אני לא מאמין שהעולם, או שהשם יצליח דרכי. ממש, יש אנשים שממש חושבים באמת, באמת, שיש איזה רצון דווקא לעשות להם איזה, לשים להם רגל, לעשות להם רע. סוג של אותו, יש עליי כללה, יש עליי גזרה, יש עליי איזה מקום כזה, שבאמת מפחד כאילו מהמקום הלמעלה הזה. או למעלה או העולם. לא משנה, מבחינתי זה אותו דבר, זה המציאות כזה. יש אני, יש המציאות, אוקיי? אז הרבה פעמים כשמישהו זה מהמקומות שיקרה לי איזה רע, כאילו פחד שיקרה לי משהו, זה המון פעמים קשור לעולם. אז אומרים שמתחת לזה לפעמים, כמעט תמיד, בוא נגיד כמעט תמיד, יושב איזה מקום של מגיע לי רע. איזה אמונה שמגיע לי לא טוב. יכול להיות למה שבן אדם יחשוב שמגיע לו איזה משהו רע? למה שיש יחשוב דבר כזה? איך? אשמה. כי מה זה אשמה? למה שמישהו ירגיש אשמה? זה כבר תוצאה של זה, אבל כי עשיתי משהו לא טוב. למה אני אשם? למה אני מרגיש אשם? כי עשיתי משהו לא טוב. אז בן אדם שמרגיש שהוא עשה משהו לא טוב, הוא מרגיש אשמה, ואז אוטומטית אנחנו בנויים בצורה של שכר ועונש. ככה זה, זה ככה. אז אנחנו בעצם כאילו מחכים באיזה מקום עמוק פה מאחורה כזה, שיגיע אלינו איזה רע. כי סוג של מגיע לנו בראש שלנו איזה רע. על מה? על משהו שעשיתי לא טוב. אגב, יכול להיות שזה היה בגיל 3 והעלבתי מישהו, או לקחתי מסטיק מהמקולת, כזה. אני ראיתי באמת. ומה עושים במקרה כזה? מה עושים כשרע מגיע ממקום של או אני אשם ולא טוב, או נגמרו לי הזכויות. כמו שיעקב אומר, קטונתי מכל החסדים וכל הטוב שעשית. היו לי זכויות, ישבתי ללמוד הרבה שנים, אצל שם ועבר, 14 שנה. עשיתי הרבה דברים טובים, אבל אולי נגמר לי. אולי כבר לא מגיע לי הטוב הזה. אולי אני לא מספיק טוב כדי להתמודד איתו. מרגיש לי שהדבר הזה כזה גדול, צריך מלא זכויות בשביל זה. מה אני אעשה? אולי אני לא. אתם מבינים את ה... כן? תשו לי עם הראש כזה, תשו לי עם הראש, נראה שאתם איתי, יופי. אז בעצם תסתכלו רגע ב... יש לכם במספר 1, 2, 3, 4, 5, כן.
למה אנחנו פחדים על אחרים? כן,
זאת שאלה טובה. אני לא יודעת לעמוד ב-200%, כן? אבל אני יודעת שהרבה פעמים מתחת... רגע. הרבה פעמים השאלה הייתה למה אנחנו פוחדים על אחרים שיקרה להם משהו. הכי קל לראות את זה על ילדים, זה מתחיל משם. ילדים שנורא מפחדים שיקרה להורים שלהם משהו וזה, כשחופרים על זה באמת, מגלים שהם מפחדים שאם ההורים שלהם לא יהיו, מה יהיה איתם? אני ראיתי את זה 1,000 פעמים, יש עוד פעמים. כאילו יקרה לא, אז מה אני אעשה? מה יקרה עם החיים שלי? נורא לחשוב כמה זה אגויסטי, אה? אז... שימו לב.
גם הורים מפחדים על הילדים שלהם.
גם יכול להיות. לפעמים זה כאילו מאהבה פשוטה כאילו. מה, אני רוצה שיהיה לו טוב. אני מפחד שהוא לא יעשה שטויות, שיקרה לו ככה. סתם נראה לי כאילו. טוב. וכאן רואים גם על משה. אתם רואים, ויומר משה אל העם, אל תיראו. התייצבו. וראו את ישועת השם, אשר יעשה לכם היום. אתם רואים זה בשורה המודגשת. אל תיראו זה התחלה, אל תיראו, תסירו את הפחד. איך מוסירים פחד אמרנו? מוסיפים אמונה. ואז הוא אומר, התייצבו, וראו. התייצבו, זה כאילו אחרי שאני מוסיף אמונה, יש איזו התייצבות. כמו שיעקב, ברגע שהוא נלחם בעצם במלאך, הוא בעצם פתאום האמין, גם נתנו לו את הסמכתה הזאת של כאילו, ואתה יכול. אז פתאום נהיה לו אמונה, ואז הוא מתייצב. אגב, כתוב שכשבאה השמש, ריפאה את רגלו. כבר בבוקר הוא כבר היה, עדיין אנחנו לא אוכלים עדיין גיד אנשי עד היום הזה, בגלל זה, אבל הוא כבר בבוקר היה סבבה. אתם מבינים? אבל זה מדהים שברגע שהוא התייצב פנימית, גם הגוף שלו התייצב, גם הנפש שלו התייצבה, ואז הוא הגיע שלם. הוא אומר לה, אל תיראו, התייצבו, ראו את ישועת השם. ברגע שאתה מתייצב, שאתה מאמין, אתה עובד איתן, זקוף, ישר, אתה גם תראה שזה הכל מהשם. אתה גם פתאום תראה, וואי, איזה קטע, איך אז קרה ככה, ואז, אתם מכירים את זה? שאתה אומר, וואי, איזה קטעים, איך אז פיתרו אותי מהזה, בוא נהם לא מפטרים אותי עד היום, הייתי המחנכת שם באיפה שפגשתי את נטלי. מזל שפיתרו את כולם. היה שם קיצוצים. פיתרו את כל מי שלא היה 10 שנים במערכת. ואני הייתי אשתו של אברך חמוד, המפרנסת היחידה, חודש שמיני, ואני פשוט, הייתי כאילו זרקו אותי לכלבים ככה, תלק, אני זוכרת שזה היה נראה לי, בזמנו הדבר הכי נורא שקרה לי בחיים. הכי נורא, היום שאלו אותי, זה אחד הדבר הכי טוב שקרו לי בחיים. ושומעים הרבה אנשים שאומרים את זה, אתם מכירים את זה, נכון? שקרה לי ככה... זה רק אחרי שכאילו אתה עובר דברים, אתה מתייצב, אתה זה טיפה, פתאום אתה יכול להסתכל ולהגיד, בונה, וואו, כאילו, איזה נס. איזה נס, באמת הייתי יכולה להישאר. לא יכולה לחשוב על זה היום. טוב. שימו לב, יש פה סיפור, אני לא אקרא לכם את כולו, אבל הוא בעצם מספר על תלמיד שהלך עם רבי ישמעאל ברבי יוסי בשוק בירושלים, בציון, והוא פתאום ראה שהוא מפחד. הוא ראה שהוא מפחד. אז הוא אומר לו, אני מתרגמת לכם תרגום חופשי כזה, הוא אומר לו, חטאה את. כאילו, אתה חטאת. כאילו, תעשה תשובה בקיצור. והוא אומר לו, למה אתה אומר לי את זה? כאילו. אז הוא אומר לו, כי כתוב, פחדו בציון חטאים. למה בן אדם מפחד? מה אמרנו? כי הוא עשה משהו לא טוב. אומר, אם אני רואה אותך מפחד, כנראה שאו עשית משהו לא טוב, או אתה חושב שעשית משהו לא טוב, יש בך איזה מקום שמרגיש שאתה לא טוב, ואתה מפחד. ואז, אתם מבינים? ואז תראו מה הוא אומר לו. אלא אמר רבי אלעזר, אם נעשה הדין מלמטה, אין הדין נעשה למעלה. זה סוד עצום. ואם לא נעשה הדין מלמטה, הדין נעשה למעלה. זה דבר שצריך לדבר, ממש לדבר עליו כשמדברים על פחדים. יש קטע, אני אקרא לכם אותו עכשיו מליקוטי מוהר"ן, שמדבר על איך מתמודדים עם פחד שמגיע מהמקומות האלה. לא כל פחד מגיע ממקומות של אשמה, אבל הרבה פחדים מגיעים ממקומות של אשמה. ברגע שאדם עושה לעצמו דין מלמטה, הוא יושב ודן את עצמו, אומר, וואי, עשיתי ככה וככה, זה לא בסדר, ודן את עצמו, זה אומר שגם יש דין. אז אני צריך, לא יודעת מה, ללכת לבקש סליחה, או אני צריך להחזיר את מה שלקחתי, או אני צריך, אין לי מושג, כל אחד. וברגע שאני עושה את זה, אז עשיתי דין מלמטה, ואני יודע שעכשיו הכל בסדר. אני לא, הכל רגוע, סידרתי את העניינים, יש לי שלום. אוקיי? תראו, אני קופצת לכם 1, 2, 3 שורות במקור הבא. המקור שמתחיל במילים צריך להעלות מידת העירה לשורשה, אז שורה שלישית שמתחילה במנפילתה. כי כשאין האדם דן ושופט את עצמו, אזי דנים ושופטים אותו למעלה. כן? כי יש דין, אין מה, יש צריך לתקן דברים. ואזי הדין נתלבש בכל הדברים, וכל הדברים שבעולם נעשים שליחים למקום, לעשות בזה האיש משפט. כן? כלומר, זה, אם עכשיו הוחלט שהוא צריך לשלם כך וכך, כי הוא לא יודעת מה, לקח שלא ברשות זה וזה, אז יכול לבוא אליו כנס שיעשה את זה, יכול לבוא אליו מיסים שיעשה, יכול לבוא אליו מישהו שלקחת לו את זה, יכול, כל מיני, הכל נעשה שליחים למקום לעשות את מה שצריך לעשות. היינו שיכול לקבל עונשו ודינו על ידי כל הדברים שבעולם. ובן אדם שמרגיש שהוא לא בסדר, בלי שהוא יודע, הוא מתחיל לפחד מכל מיני דברים שבעולם. בלי שהוא יודע שזה דווקא בגלל זה. פשוט ככה זה עובד. וכל זה כשאין האדם דן ושופט את עצמו בעצמו. אבל כששופט את עצמו בעצמו, כנל, אזי נתבטל הדין שלמעלה, אפילו אם כבר עשו עליו דין, נתבטל הדין שלמעלה, ואינו צריך להתיירע ולפחד משום דבר. מטורף. אתם כמה אנחנו אחראים על, על מה שקורה איתנו. ואני יכולה לספר על זה סיפור קצר, שהייתה איזה מישהי שהגיעה לי לקליניקה לפני המון המון שנים, ותוך כדי שהיא מדברת, ודע, אני שומעת המון את המילה, לא, זה אני לא עושה, זה אני ככה, כאילו המון פחדים כאלה, אז היא נמנעת מככה, והיא לא נוסעת לזה. אמרתי, אני שומעת שיש לך הרבה פחד, זה חלק מחייך. אז היא אמרה, כן, כן, אני ממש כזאת חרדתית וזה. אמרתי, סבבה. עכשיו תגידי, תמיד היית חרדתית? אז היא אמרה לי, חושבת, אומרת, לא, לא, האמת שלא. לא, כשהייתי קטנה הייתי ממש כזאת, אפילו מופרעת, עכשיו שבא לי, זה, לא. תראה, אז מתי קרה? אמרתי, באזור גיל 17 כזה, נדעת, 17 וחצי, 18. אמרתי, ומה קרה אז? אני אומרת, לא, מה קרה? אז סתם, אמרתי, מה עשית בגיל הזה? אמרת, למדתי בתיכון, עבדתי באיזה חנות. סתם, כאילו חיים רגילים, לא, היא לא הבינה מה אני רוצה ממנה. ואז אמרתי, יכול להיות שעשית בזמן הזה, זה היה בדיוק יום אחרי שלמדתי את זה, באמת, היא הגיעה ליום אחרי שלמדתי את זה. אז אני כולי הייתי בא, בעניין של לחקור את הנושא על מישהו, והיא הגיעה. ואז אמרתי לה, לא, יש איזה משהו שאולי את מרגישה שבתקופה הזאת, עשית משהו לא בסדר, עשית משהו רע, ניסיתי, ניסיתי. ופתאום היא נהייתה כזאת, היא חצי אדומה, חצי זה, חצי לבנה, משהו. היא אומרת לי, האמת היא, כאילו למה את שואלת את זה? אני בא לך ואומרת לי, זה אומר לו, רוח הקוטג', אני יודעת. אמרתי לה, תשבי לו, פשוט קרה. אמרתי לה, למה? כי את מרגישה שבאמת היה משהו כזה? היא אומרת, תקשיבי, לא סיפרתי את זה לאף אחד בחיים שלי, אני אגיד לך מה היה. עבדתי, כמו שאמרתי לך, עבדתי בחנות. לא משנה, אם אני אגיד לכם את החנות, כולם מכירים, זה כאילו איזה רשת מאוד רצינית. ועבדתי שם המון, כאילו נהייתי כבר החמשית של הזה, וכאילו הייתי אחראית את זה, לא היה מעליי אף אחד. והייתי באה לחנות, ותמיד כולם, כל אלה שמוכרות, לובשות הבגדים של החנות. ובסוף המשמרת מורידים אותם. אז אני לא הורדתי אותם. אני פשוט הייתי הולכת איתם הביתה. וככה כל יום הייתי לובשת מה שבא לי, והולכתי זה הביתה. והיא אומרת, והקולקציה פרחה בארוני. וזה היה ככה, אף אחד לא ראה, אף אחד לא ידע את זה. עד היום, אף אחד לא ידע את זה. וכאילו זה היה כבר מזמן. באיזשהו שלב אמרתי את זה, די, וזה גם הפסקתי, עזבתי לשם את העבודה, כי ממש לא הצלחתי להפסיק, כבר התרגלה. איזה שנה וחצי זה היה ככה, כל יום. יודעים כמה זה, זה אלפי שקלים. אלפי, זה מאות אלפי נראה לי. אם הייתם יודעים איזה רשת, כן? בקיצור, ואז יצא מצב שהיא אמרה, שמאז התחילו, היא אומרת, וואלה, אף לא חשבתי על זה, אבל מאז התחילו לה פחדים, אבל מה הקשר? אז אמרתי לה, תקשיב, במקרה, אתמול קראתי, שאם אדם עושה משהו שהוא מרגיש איתו רע, במקרה שלה זה באמת לא בסדר, לא, כי לפעמים אדם מרגיש רע על דברים שסתם, שכאילו, אתה אומר, למה את לוקחת את זה ככה? אבל במקרה שלה זה באמת היה לא בסדר, אז היא אומרת, ואמרתי לה שבעצם כשבן אדם עושה את זה, אז הוא מרגיש אשמה, ואז ברגע שהוא מרגיש אשמה, בלי שהוא יודע, הוא מתחיל לפחד מכל דבר. היא אומרת לי, תקשיב, בחיים לא פחדתי מכלבים, אני פתאום מפחד מכלבים. אני בחיים לא פחדתי מזה וזה, פתאום מפחד, כאילו מים, כל מיני דברים. ואז אמרתי לה, אז היא אמרה, כתוב שם גם מה לעשות? אז אמרתי לה, במקרה כן. אמרתי לה, בואי נעשה דין, בואי נעשה לך דין, כאילו. תשבי עם עצמך, תעשי זה, תגידי, תעשי חשבון כמה זה היה. וכאילו, אם עכשיו היו דנים אותך, אם את היית גם בצד של הדיין, מה היית אומרת? אז היא אומרת, מה זה מה הייתי אומרת? הייתי אומרת שאני צריכה להחזיר את הכסף. הבגדים כבר זהו, זה כבר היה לפני הרבה שנים. אז אמרתי לה, וכמה זה עושה לי? לא נראה לי שיש לי את זה ככה. זה. אמרתי לה, אז תקשיבי, תשבי. תחשבי שאת אומרת לדיין שאין לך את זה, ומה לעשות. כאילו, תתיאושתי גם את וגם הדיין, ותחליטו. הלכה, הלכה הביתה, חזרה אחרי כמה זמן, היא אמרה לי, תקשיבי, עשיתי דין לעצמי. והחלטתי על סכום מסוים שאני צריכה להחזיר אותו, קיזזתי לי חלק, אבל ברמה שכאילו באמת, כי מתחשב במצבי, אבל אמרתי עצמי, בתשלומים את תחזירי את זה עכשיו כל הזמן. ואז היא לקחה, היא עשתה את זה לא בכתב יד, בכתב כאילו הקלידה את הסיפור, וביקשה סליחה, ואמרה שמעכשיו היא תחזיר זה, נתנה לאיזה מישהי, שהיא תשלח את זה, והיא ככה להנהלה של הרשת הזאת. מזל שעדיין קיימת הרשת הזאת, כי זה היה לפני המון שנים. ואז כאילו ככה היא כל פעם החזירה עוד. היא אומרת לי כבר מהרגע הראשון שהיא התחילה, חצי מכמות הפחדים שלה ירדה. זה היה מטורף לראות זה. זה מדהים. אוקיי, אז אנחנו רואים שבעצם מי שעושה דין מלמטה, זה לגבי, זה פותר לנו את הפחדים שהם באים מהאשמה. אבל יש לנו גם פחדים שבאים, אמרנו, מחוסר ביטחון, נכון? אני מפחד לעשות את זה, אני מפחד את זה. אני מפחד שלא יאהבו אותי, שיגידו שדנה נינה, נונה, כל מיני כאלה. אז שמה, מה אנחנו צריכים? להגביר אמונה. להגביר אמונה זה אומר, תראו, יש לנו כאן, האמנתי כי אדבר, אתם רואים, שכון ארץ וראה אמונה. זה המקומות שאנחנו יכולים, ממש כמו שעושים משפטים, אם אני לא מאמינה שאני יכולה לעשות את זה, אני יכולה לעשות את זה, אתם מכירים? אני מאמינה שככה וככה, אז תעשי הפוך שככה וככה. כאילו תכתבי לתך משפטים שאת רוצה להאמין בהם ותדברי אותם. האמנתי כי אדבר, אני כזאתי, אני ככה, אני יכולה זה, אני כזה. זה קודם כל הדיבורים. בואו נעשה לכם סדר, מה עושים? תכלס, מה עושים? אחד, מתפללים לעזרה. מתפללים, וראים דרך עוצב בי השם, אם יש בי איזה משהו, דרך עולם, תנחה אותי, תעזור לי. אם זה משהו ספציפי שאני יודעת, להתפעל עליו. עושים חשבון נפש, אם יש משהו ספציפי שאני יודעת עליו, אז ממש לעשות דין. מחפשים דפוס חוזר, איזה שורש שחוזר, ויודעים לעבוד עליו. יודעים, אם לא יודעים לעבוד עליו, אז צריך לבוא למישהו שיעזור לי לעבוד עליו, לעזור לי לחפש. אני רק רואה שזה חוזר, אני לא יודע מה רוצים להגיד לי. בבקשה, תלך לאנשים שטיפה יודעים. פותרים את זה בתוכי. אמרנו, פותרים בתוכי, זה או לעשות באמת, לדון בעניין, או לבוא ולהגיד, ממה אני מפחדת? עד הסוף. מה שנקרא, לא לפחד להסתכל לפחד בלבן של העיניים, ולעמוד מול זה, להתבן, מה, אז ממה אני מפחדת? שיקרה ככה? ואם יקרה את זה, אז מה יקרה? ואני מפחדת שיגידו לה, ואם יגידו לה את זה, אז מה יקרה? ואם זה, ככה. ואז חמש, נהנים מהחיים. זהו, זה החסמים. בהצלחה גדולה. בהצלחה, השם יעזור לנו ללמוד את כל התורה וליהנות ממנה, כי יש בה כאלה דברים נפלאים. שיהיה לכם המשך